ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
שלום לכם. היום בפרשת ראה נעסוק בכמה עניינים, שחלקם הם עניינים שנושקים, בתחומים הלכתיים מסוימים, ולא נתמקד באיזשהו רעיון הגותי אחד, אלא נתפזר היום בכמה נקודות שניתן מתוך הפרשה שלנו, פרשת ראה, להעלות מדבריו של המשך חוכמה על פרשתנו. נפתח בפסוק הראשון, שאותו מפרש המשך חוכמה בפרשה, פרשת ראה, בפרק י' פסוק למד א', אומרת התורה, כי אתם עוברים את הירדן, לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. יש כאן לכאורה בפשטות, ציווי על ירושת הארץ וירשתם אותה וישבתם בה. ואכן, הרמב"ן קבע, הרמב"ן המפורסם בהשגותיו לספר המצוות, הרמב"ן קבע שאומנם יש מצוות עשה של ירושת הארץ וישיבתה. אחד מן המפרשים על השגות הרמב"ן לספר המצוות, מקשה עליו מדרשה של רבי סמלאי במסכת סוטה, שמובאת הדרשה הזאת במסכת סוטה. שם אומרת הגמרא, דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאבה משה רבינו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה הוא צריך? אלא, כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. זאת השאלה שמציג כאן רבי סמלאי, מדוע משה רבינו רצה להיכנס לארץ? וכי הוא רצה לאכול מפריה ולסבוע מטובה? ואנחנו ראינו את שבח הארץ שמשה עצמו מתאר לישראל, ארץ טובה, ארץ נחלי מים, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. הפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל, מה משה רבינו היה זקוק לאכול את הענבים של ארץ ישראל, או לאכול מן הנגן והתירוש של ארץ ישראל? תשובת רבי סמלאי בגמרא, במסכת סוטה, היא שהוא מבין שהרבה מצוות הוא רצה לקיים. האמת שהשאלה היא קצת מוזרה, והתשובה גם, וכי משה רבינו לא רצה להיכנס לארץ, זאת הארץ השכינה, זאת ארץ המובטחת, זאת ארץ השם, לכאן בעצם היה ארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה להם, ארץ כלפיה הצטווה אברהם אבינו בלך לך הראשון. כל זה לא מטריד את רבי סמלאי, הוא רק שואל וכי לאכול מפריה הוא צריך, לסבוע מטובה. אבל זאת הדרשה. אחד מן המפרשים על ספר, על ההשגות של הרמב"ן לספר המצוות, שואל על תפיסת הרמב"ן. אם אתה אומר שיש מצוות עשה של ישיבת ארץ ישראל, אם כך, מה המקום יש לשאלה של רבי סמלאי? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה? מה זאת אומרת? הוא רוצה לקיים את המצווה הזאת של ישיבת ארץ ישראל כשלעצמה. זוהי מצווה עצמאית, אחת מתרי"ג מצוות, לפי שיטת הרמב"ן, אחת מתרי"ג מצוות של ישיבה בארץ ישראל. אז מה שואל רבי סמלאי? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או לסבוע מטובה? וכי משה רבינו רוצה להתענג על פירות ארץ ישראל, פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, הוא רוצה לקיים את מצוות יישוב הארץ. סימן שרמב"ן לא צודק. סימן שמתוך פשטות הדרשה של רבי סמלאי, ככל הנראה, אין מצווה בפני עצמה של ישיבת הארץ, ירושת וישיבת הארץ. אין מצווה כזאת בפני עצמה. אולי כמו הרמב"ם, שבפשטות הוא לא מנע את המצווה הזאת מן המצוות, וזו ראיה לרמב"ם נגד הרמב"ן. כך מאיר אחד ממפרשי הרמב"ם, אחד ממפרשי הרמב"ן על ההשגות, הספר המצוות, חידושי רב דוב בר מייזלה שם. משך חוכמה טוען שהשאלה הזאת מרבי סמלאי על הרמב"ן נגד הרמב"ן היא לא שאלה. ובכך בעצם הוא חדש כאן שני חידושים, חידוש אחד של תוכן וחידוש אחד מתודי, שאני רוצה בכמה דקות ספורות להתעכב על זה. הרמב"ן אומר, אין זו שאלה. נגד שיטת הרמב"ן לא ניתן להביא ראיה מרבי סמלאי לפרוך את הרמב"ן. ולא קשה מידי, אני מצטט מתוך המשך חוכמה. דלפי זה, בני גד ובני ראובן לא יקיימו מצוות ישיבת ארץ ישראל, ובוודאי אין אוכן. דקיימו גם בארץ ציחון ועוג מצווה זה. כאן המשך חוכמה, דבר מאוד מאוד מחודש. המשך חוכמה בא ושואל את השאלה הבאה. הוא אומר, וכי יעלה על הדעת שבני גד ובני ראובן, אלמלא היו נוחלים בעבר הירדן, הם נשארים שם, בארץ בני גד ובני ראובן, הם לא יקיימו את מצוות יישוב הארץ? וכל הדיון עם משה רבינו היה רק לגבי השאלה של המלחמה לרשת את הארץ, ומה עם ישיבת הארץ עצמה? לא יעלה על הדעת. אז איך הם יקיימו? אומר המשך חוכמה, הם יקיימו אותה בארץ סיחון ואוג, בישיבתם בסיחון ואוג, שם הם יקיימו את מצוות ישיבת ארץ ישראל. זה דבר מדהים, דבר מדהים. ואומר המשך חוכמה, זה האמורי, מה שאמר הכתוב בסוף ספר במדבר, סוף פרק למד ג', פרשת מסעי, נאמר, והתנחלתם את, סליחה, שם מופיע הפסוק שהרמב"ן מצטט, ורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והדיבור הוא לאכול ישראל, כולל את ארץ סיחון ואוג, וזה פירושו של המשך חוכמה בעניין הציווי הזה, שהוא באמת מאוד מרחיב ומאוד מאוד מחודש, וזה משום ההכרה שלא ייתכן ששניים וחצי השבטים לא יקיימו מצווה מפורשת בתורה. אלא שהמצווה חלשה. אם כן, הדרקושיה לדוכתא, אם אפשר לקיים את המצווה בארץ סיחון ואוג, מדוע משה רבינו מתאבל להיכנס לארץ? ועל זה דרש רבי סמלאי, על זה דרש רבי סמלאי, וכי לאכול מפריה ולשבוע לטובה, אלא משום מצוות התלויות בה. המשך חוכמה מכיר, מבחין בקידוש העצום שלו, שהוא מרחיב את מצוות ישיבת ארץ ישראל גם לארץ סיחון ואוג. והוא מסייג כמובן את הדברים, והוא אומר כך, ודאי כל זמן שלא היה כיבוש וחילוק הארץ, היו מקיימים בזה ישיבת ארץ ישראל. וזה פשוט. אבל משעה שהארץ נכבשה ונתחלקה, לא ניתן יותר לקיים מצוות ישיבת ארץ ישראל בארץ סיחון ואוג. אלא רק בעבר הירדן, עבר הירדן, כשבאים כמובן ממזרח, אז מצוות יישוב ארץ ישראל שייכת רק בעבר הירדן, בארץ ישראל שבין הים לירדן. אבל לפני כן היה מצוות יישוב ארץ ישראל, היה שייך לקיים את המצווה הזאת גם בארץ סיחון ואוג. אני אומר, א', זה חידוש גדול, של המשך חוכמה. הרחבה גדולה מאוד של מצוות יישוב הארץ. בכך הוא מסביר את רבי סמלאי על משה רבנו, ובכך הוא גם אומר לנו שלא יעלה על הדעת ששניים וחצי השבטים לא יקיימו את המצווה. למרות שהשאלה היא שנשאל מיד, אבל אחרי כיבוש וחלוקה, אחרי 14 שנים של כיבוש וחלוקה, הרי הם לא יקיימו. אז מה הרווחנו כאן 14 שנים? לא כך ברור מה מרוויח כאן המשך חוכמה. וגם החידוש הוא חידוש גדול. ודבר נוסף, אני חייב כאן להעיר שבדרך כלל המשך חוכמה תומך ברמב״ם ולא ברמב״ן לאורך כל הדרך, ובפרט בנושא ספר המצוות ומניין המצוות. בכמה מקומות בחיבורו מזכיר המשך חוכמה את מניין המצוות של הרמב״ם ואת השגותיו של הרמב״ן, ובדרך כלל הוא תומך ברמב״ן. כאן, באופן, אני חושב, יוצא דופן, הוא מנסה ליישב את הרמב״ן, או משום שהוא באמת חושב שהרמב״ן צודק, כאן שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, מן התורה, נגד פשטות הרמב״ם. בנושא ארץ ישראל, המשך חוכמה רוצה להכריע כרמב״ן, אולי. או, אם לא נגיע להכרעה העקרונית הזאת, רק ניתן שזה לחידוד אלה פלפולה באלמה. רוצה לומר, הראיה נגד הרמב״ן, ממה שמקשה עליו, רבי דוב בר מייזלש, מקשה על הרמב״ן מרבי סמלאי, הראיה הזאת, הקושיה הזאת, נדחית והיא לא מפריחה את הרמב״ן. טוב, אני רוצה מכאן ללכת לכיוון נוסף, יותר עקרוני, יותר מהותי, שכאן אומר לנו הרמב"ן, וזהו עניין באמת רחב יותר, אולי מהותי יותר. הדברים נשענים על פסוק בפרק י"ג, פסוק ו'. הפסוק אומר, אני אקרא את הפסוק במלואו, לגבי נביא שקר. התורה אומרת ומזהירה, אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו וקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. והנביא ההוא, או חולם החלום ההוא, יומת, כי דיבר שרה על אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר ציווך אדוני אלוהיך ללכת בה, וביערת הרע מקרבך. יש כאן בהחלט דיבור תקיף וציווי תקיף מאוד, ביערת הרע מקרבך נגד נביא השקר. למה? משום שהנביא, נביא השקר הזה, הוא דיבר שרה על השם. וזה התורה אומרת, אותו אלוקים שהוציא אתכם מארץ מצרים, הוא פדה אתכם מבית עבדים. המשך חוכמה מתייחס כאן לכפילות של היציאה מארץ מצרים והפדיעה מבית עבדים. המוציא אתכם מארץ מצרים והפודחה מבית עבדים. בעניין הזה, יש כאן הבחנה מעניינת שהמשך חוכמה כאן בפרשתנו ממשיך קו שאותו מתאר אגרא. אגרא באדרת אליהו מבחין בין הפדיעה והיציאה, ומדבר בעצם על שתי גאולות. ביציאת מצרים. דבר מאוד מעניין, חידוש עצור. וזה מתחיל באמת בגרא, שאומר, המוציא אתכם מארץ מצרים והפודחה מבית עבדים, ששתי גאולות היו ביציאת מצרים. עכשיו אני כמעט מצטט מתוך הדרת אליהו. אחת בלילה, גאולה אחת בלילה, והיא התחלת את הגאולה, שאמר משה לפרעו, בלילה אם תרצה לפתור מיד מן המכות, אמור להם בני חורים אתם. כבר התחילה גאולה כבר בלילה. אתם יכולו לצאת כבר. למחרת, בעצם היום, יצאו ממצרים ביד רמה. הגאולה בלילה הייתה גאולה שיכלו לברוח. המשך חוכמה העיר על זה בפרשת בו. דיברנו על כך. יכלו כבר לברוח. העקשנות של פרעה כבר התמוססה. והייתה שם שעת דמדומים. יכלו כבר לברוח בלילה. זאת התחלת דגאולה. אבל ביד רמה, היציאה הגדולה, היציאה שפרעה משלח אותם, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, זה היה ביום. לכן אמר, אני ממשיך לקרוא מתוך הדרת אליהו, המוציא אתכם ממצרים, הוא ביום. זה המוציא בעל כורחה. והפודחה מבית עבדים, הוא גאולת לילה. שנתנו פדיון. מה זאת אומרת? על גאולת לילה, אומר האגרה, על גאולת לילה היה פדיון של ישראל ממכת בכורות. כמו שכתוב, אנחנו אומרים את זה בברכות קריאת שמע, כל בכורם רק תבחורך גאלת. על גאולה של יום או ביד רמה בחוזקה. מה אומר כאן אגרה? אגרא אומר כאן דבר מעניין. אגרא אומר, הגאולה הראשונית הפחות מלאה, שיכלה ליצור את השחרור, אבל לא ביציאה ביד רמה, זה היה שחרור עם פדיון. הפדיון היה הבכורות. בעצם היו צריכים למות בכורי ישראל חלילה. אבל המחיר ששולם כדי שיפדו, הוא מות בכורי מצרים, הוא מותם של בכורי מצרים. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, בכורם, כל בכורם הרגת, ובכורך גאלת. זוהי גאולה של פדיון. לפדות את מי שיוצא לחירות. עם ישראל פדה בעצם, או נפדה, בתשלום מותם של בכורי מצרים. זאת גאולת פדיון שצריך לשלם עבורה, היא הייתה הגאולה הראשונית. הגאולה השנייה הייתה כשישראל יצאו ביד רמה, ביציאה מוחלטת, ללא כל פדיון. גאולה חזקה יותר, ברורה יותר. כך מסכם הגרא ואומר, לכן אמר המוציא אתכם ממצרים והוא ביום, המוציא אתכם בעל כורחם, מוציא אתכם, מה שאומר הפסוק אצלנו, מוציא אתכם מארץ מצרים. ולמחרת, זה היה למחרת, והפודחה זה גאולת הלילה, שניתנו פדיון. הגרא אומר ששני המושגים הללו של הוצאה ופדיה, כתובים גם בישעיהו. שם נאמר, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, ישעיהו נון, הקצור קצרה ידי מפדות, ואם אין בי כוח להציל, פדות והצלה. מה זאת אומרת? אומר הגרא, ידי מפדות זה גאולה של די פדיון. היו עוד גאולות על ידי פדיון. אומר האגרא, למשל, גאולת, הגאולה של ניסי אסתר, בימי מרדכי ואסתר. המן וביתו ניתנו תחת היהודים כפדיון. כשם שבמצרים ניתנו בחוריהם תחת בחורי ישראל כפדיון. לכן אמר לשון פדיון, זה הפדות. לכן הנביא אומר, הקצור קצרה ידי מפדות, אני לא יכול לגאול אתכם על ידי פדות, שאני אשלם עבור זה. אבל יש יותר מזה. ואם אין בי כוח לגאולה החזקה, הוא גאולה בלי פדיון, הוא ביד חזקה. עד כאן דברי הגרא, אלא שמכאן הגרא ממשיך ואומר עוד דבר. זה מבט מאוד מעניין, על שתי גאולות מצרים. אבל מכאן הגרא הולך צד אחד נוסף. והוא אומר שבעצם גאולת פדיון זה מקביל לתפילה. זה הגאולה הפחות חזקה. ואילו גאולת חוזק, גאולת הוצאה ללא תשלום, ללא פדיון, זה מקביל לתורה. כך אומר הגר"א. והוא קושר את זה לפסוקים בישעיהו, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, שהוא אותו פרק של הפסוק הזה, של הקצור, קצרה ידי וכו'. הדברים קצת סתומים. מה הקשר בין תורה לגאולה חזקה, בין תפילה שהיא גאולת פדיון? מה הקשר? הגר"א, בדברים שנכתבים כאן בשמו, באדרת אליהו, הוא לא מרחיב בעניין הזה. הוא רק אומר את הדבר הבא. הוא רק אומר, לכן אמר הכתוב, הקצור קצרה ידי מפדות, הוא כנגד תפילה, ואם אין בי כוח להציל, כנגד תורה, שהתורה גדולה מתפילה. שלוש מילים, שהתורה גדולה מתפילה. אז לכן, הגאולה החזקה זה תורה. תפילה זה הגאולה, התחלת די גאולה. הפחות חזקה, די פדיון. עד כאן הגר"א. בא משך חוכמה ומנסה לבאר את הדברים. מספר פעמים, אני חייב כאן לציין, שמספר פעמים בחיבור המשך חוכמה, מצטט מהגר"א, נסמך על הגר"א, מסורת בית הגר"א, בליטה היא מובהקת, ולכן הגר"א מוזכר הרבה פעמים בפירושה של המשך חוכמה, וכאן הוא לא רק מזכיר את פירושו של הגר"א, אלא אף מבאר אותו, מפרש אותו. יש להסביר דבריו, אומר המשך חוכמה. אחד הוא נדרש למושגים בהלכה, שאני אומר אותם רק בקיצור ולא ניכנס להיבטים ההלכתיים שלהם. הלכה מכירה בין שני מושגי קדושה, בין קדושת דמים לבין קדושת הגוף. קדושת דמים זו קדושה שניתן להמיר אותה, היא גם פוקעת, היא קדושה לערך שלה, לא לדבר עצמו. יש גם במקדש. קדושות שהן לצורך המקדש, לדמי המקדש, לעבודת המקדש, אבל לא לדבר עצמו, לא לקורבן עצמו. מה ההבדל בין הקדושות? ודאי, קדושת הגוף חמורה יותר. קדושת דמים פוקעת בזמן מסוים, כפי שאומרת הגמרא בנדרים, ש... רב אומר שקדושת דמים פקה בגדי, קדושת הגוף לא פקה בגדי. דהיינו, קדושת דמים פוקעת, אפשר להפקיע אותה, קדושת הגוף לא. קדושת דמים ניתן לפדות אותה, להמיר אותה, קדושת הגוף לא. אומר המשך חוכמה, בואו נבחן את הדברים. לאור סוגיה במסכת גיטין, בדף מם. שם אומר רבא שהקדש חמץ ושחרור מפקיעים מידי שיעבוד. אדם מקדיש קדושת הגוף, כך מבאר רש"י. אדם עשה שור של אדם נניח שהיה מיועד לגבייה, כפי שאומר את המשנה הפותיקי. ואדם מקדיש את השור הזה שהיה מיועד לגבייה, על ידי המלווה שלו, הוא הקדיש אותו קדושת הגוף, בכך פוקעת האפשרות של המלווה לגבות מן השור. קדושת הגוף מפקיעה את השיעבוד. לעומת זאת, קדושת דמים לא מפקיעה את השיעבוד. למה? משום שקדושת הגוף היא מהותית יותר. קדושת הגוף היא אינטגרטיבית יותר. קדושת דמים ניתנת להחלפה. פה נרוץ ההבדל בין תפילה לתורה. אומר המשך החוכמה, אני אצטט, לכן תפילה בגדר חיי שעה, ולפכך לא הווה תפילה, אלא קדושת דמים, שאינו חלל עצם הנפש. התפילה מקדשת את האדם, אבל קדושת דמים, קדושת התפילה, היא לא חלה בעצם הנפש של אדם מישראל. לכן מידי שיעבוד אינו מפקיע רק על ידי פדיון, היינו תפילה עם תשובה וצדקה. תראו מה שעושה כאן המשך חוכמה, איך הוא מקשר כאן בין הלכה לאגדה. אדם בצרה, נפשו בצרה, והוא מתפלל והוא זועק. תפילה לבד לא מספיקה. כדי להיגאל, אולי כאן גם מדובר בגאולה פרטית, הוא צריך להוסיף לתפילה תשובה וצדקה, וכאן מסביר המשך החוכמה שצדקה היא כן פדיון כדי להיגאל. זוהי הגאולה הראשונה, חלשה יותר, מן הדגם של פודחה מבית עבדים, על ידי פדיון, על ידי תשלום, על ידי אמרה. תשובה וצדקה. תפילה לבד לא מספיקה. אבל תורה, אומר המשך חוכמה, תורה היא חיי עולם, כפי שאומרת הגמרא. וראי, דיברנו על כך כמה פעמים, המשך חוכמה בפרשת ויחי ובעוד מקומות, עושה את ההבחנה בין תפילה לבין תורה. תורה היא חיי עולם, נטע בתוכנו. הוא אומר כאן המשך חוכמה מספר מילים חזקות מאוד. ארבע מילים. ודבוקה התורה, ודבוקה אל הנפש בעצמו. התורה דבוקה אל הנפש בעצמו. היא איננה קדושת דמים, זה הדבר עצמו, זו קדושת הגוף. במובן הזה הקדושה במהות עצמה. כאן לא צריך פדיון. זו גאולה שללא פדיון. גם בדרך חומר מפקיע מידי שעיבוד בלא פדיון. גם בהיעדר החומר, מפקיע מידי שיעבוד בלא פדיון. התורה יכולה להפקיע את האדם מן השיעבוד בלא פדיון. כי הקדושה היא קדושת הגוף. כפי שרב אומר בגמרא בגיטין, מפקיע מידי שיעבוד. ובעצם מה שמוסיף כאן המשך חוכמה על מה שאומר הגר"א, כשהגר"א דיבר על שתי גאולות, זה מובן. יש גאולה על ידי פדיון, ויש גאולה מוחלטת. הגר"א הוסיף, שזה כנגד תפילה וזה כנגד תורה. מסביר המשך חוכמה, למה זה כנגד תפילה וזה כנגד תורה? כי יש שתי רמות של קדושה. שתי רמות של התעלות. רמה אחת שהיא כמו קדושת דמים, שהדבר קדוש, אבל לא במהות, לא בעצם. אבל יש קדושה מהותית יותר, שמגיעה, כלשונו של המשך חוכמה, דבוקה אל הנפש בעצמו. זה התורה. חיי עולם נטע בתוכנו. דבוקה אל הנפש בעצמו. זה כמו קדושת הגוף. זה מפקיע מידי שעבוד בלא פדיון. לא צריך להוסיף תשובה, ולא צריך להוסיף צדקה. בכך גם המשך חוכמה הולך עם זה צעד נוסף, הוא בכך מבאר תוספות ישנים במסכת כריתות, אנחנו מקוצר הזמן לא ניכנס לנושא הזה עכשיו. אני רואה שהערכנו קצת בעניין הזה, אבל יש כאן בהחלט איזשהו תיאור של יחס בין תורה לתפילה, שבעצם מבטא יחס בין שתי גאולות, אם זה גאולת מצרים או גאולת האדם, שככל הנראה המשך חוכמה לוקח את זה יותר לכיוון גאולת האדם, על פי דברי הגר"א. יש כאן, אני חושב, דוגמה מעניינת, שהמשך חוכמה, כמה דורות אחרי הגר"א, מנסה לבאר את משנתו של הגר"א, ולכן גם הערכתי בעניין הזה. אני רוצה בכל זאת דקות ספורות שנותרו, להוסיף ממש במספר דקות, אולי עניין אחד או שניים וקצר. יש פסוק בפרשה שלנו, פסוק שהמשך חומה שם לב ברגישות שלו, והוא דורש באמת הסבר. פסוק אומר, על מסית ומדיח, הושכלתו ואבנים ומת, זה העונש. הושכלתו ואבנים ומת, כי ביקש להדיחך מעל אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. כל ישראל ישמעו ויראו ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך. מה זה ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך? המילה מעל, מה זה ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך? איך ישראל מודחים מעל השם? היה צריך להיות כתוב, כי ביקש להדיחך מהשם אלוקיך. מתוך השם אלוקיך. מה זה מעל השם אלוקיך? אומר המשך חוכמה, הביאור, אני מצטט, על פי מה שאמרו בגמרא בברכות, הגמרא אומרת, תפילין דמרי אלמא, מה כתיב ביאור? מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? כתוב שם, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. כך כתוב על התפילין של הקדוש ברוך הוא. יש כאן איזה משל, שהקדוש ברוך הוא כביכול מניח תפילין. תפילין של ראש, מה כתוב בהם? מי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר המשך חוכמה. מתי כתוב על התפילין האלה מי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ? כאשר הם לא עובדים עבודה זרה. ולכן, אומר המשך חוכמה, כאשר מי שמסית את ישראל לעבודה זרה, הוא בעצם רוצה שהם יסורו. התפילין האלה שיסורו מיות תפארת לשם יתברך. הוא רוצה שהם יסורו, שישראל יסורו מהתפילין שחקוקים, שחקוק על התפילין של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, השרה הזאת היא השרה מהתפילין של השם, לכן מעל השם אלוקיך, מאותו מקום תפילין. יש כאן דרשה נחמדה, ואני רוצה עוד נקודה אחת. עוד נקודה אחת לומר, לפני שאני אסיים. הביטוי לעשות הטוב והישר חוזר הרבה, גם בפרשת ואתחנן, גם לעשות הישר והטוב בעיני השם, חוזר בכמה מקומות בספר דברים. ובמיוחד בפרשות של ואתחנן, עקב. כאן בפרשה שלנו, אגב, גם בפרשת ראה, עשית, אנחנו אומרים, בפרשה שלנו, יש גם ביטוי של הישר והטוב. זה צמד מילים. אבל, בפרק י' ג' פסוק י' ת', כתוב, ולא ידבק בידך מאומה מן אחר, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים, וריחמך וירבך, כאשר נשבע לאבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, לעשות הישר בעיני אדוני אלוהיך. אחרי עיר הנידחת, שיש מצווה להקות את כל יושבי העיר, ולאחרים אותה, ולשרוף אותה באש, ואת כל שללה כליל, כדי שישוב חרון אפו. והפרשה מסתיימת בפסוק שקראתי עכשיו, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום לעשות הישר בעיני השם. למה לא טוב? אומר המשך חוכמה, בהערה קצרה מאוד, שאין זה טוב לפני השם יתברך במפלתם של רשעים. לכן לא נאמר טוב. על פי הדיון במסכת מגילה, רבי שמעון בן לוי דורש את הפסוק, מפני מה לא נאמר כי טוב בהודעה זו, לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. היינו שם. מגילה דף י. משך חוכמה שם לב. שבעונש הנורא על עיר הנידחת. עונש כבד מאוד. יש כאן איזושהי בעיה מסוימת. הטוטליות הזאת של ההרג אומרת, זה ישר, אבל זה לא טוב בעיני השם. לא לסמוך במפלתם של רשעים. ואם אנחנו מדברים על שמחה, נסיים בסוף הפרשה. יש את הפסוקים הידועים בסוף פרשת ראה, ביחס למצוות סוכות. התורה מביאה את שלוש הרגלים. התורה אומרת, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. לאחר מכן שוב חוזרת התורה ואומרת, שבעת ימים תחוג לאדוני אליך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אליך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, ויתאך שמח. מה הכפילות הזאת? אומר המשך החוכמה, יש פה בעצם שני עניינים. יש פעמים שחוגגים את חג הסוכות, כאשר אדם אוסף את גורנו ואת יקבו מן השדה, והוא שמח בחג האסיף. ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך. שמחת איסוף הפירות והתנובה. אבל יש פעמים שלא תהיה תנובה, כמו למשל בשנת שמיטה, יובל. שם אין אספה של גורן ושל יקב. על מה יש לסמוך? אומרת התורה גם כאן. גם כאשר לא יש שמחת האסיף והתנובה. יש סיבה אחרת לסמוך על הברכה העתידה, על עצם השמחה. שבעת ימים תחוג לאדוני אליך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אליך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך בשנים הבאות. והיית אך שמח, בשכר זה שקיימת את המצווה, יברכך השם לעתיד. בכל תבואתך והיית אך שמח. מה זה אך שמח? מפרש המשך חוכמה, תשמח בלא אסיפת גורן ויקב, שמחה של מצווה, זה אך שמח. זה פירוש אחד, יש עוד פירוש אחד ועוד פירוש אחד, אבל אנחנו נסתפק בזה ונגיד כאן שבת שלום ומבורך, והעיקר בשמחה תמיד.